חי בגל פתוח בעקבות האסון הנורא, עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. באולפן אבי ממרן.
שוב שלום למאזיננו, אנחנו ממשיכים כאן ברצף הדיווחים והחיזוקים. אנחנו עם ראש מורם, בוטחים בקדוש ברוך הוא, משנים את אורחות חיינו, מחפשים את דרכנו, חוקרים בעצמנו איפה ומה, ומסתכלים בעיקר איך אני ואיך כל אחד מאיתנו יכול לשנות משהו בחייו כלפי שמיה, כדי לעורר את מידת הרחמים. ולמרות האבל הנורא, מאות נרצחים, אנחנו מרימים את ראשנו ובטוחים בבורא העולמים. איתנו על קו הטלפון הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
איך מתחזקים, איך מתרוממים, הרי זה בלתי אפשרי לפעמים.
קודם כל נכון, זה מאוד 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 קשה. אנחנו נמצאים בתחושה שאנחנו צריכים רגע לא לשכוח, לא לשנייה אחת, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. זו הבטחה, זו מציאות, ואין לנו צל של ספק. אבל הניסיון הזה הוא ניסיון גדול, ניסיון קשה, שהקדוש ברוך הוא אפשר למרצחים שפלים, לאנשים שאין להם שום טיפת אנושיות, להתייחס לנער, לזקן, לקשישות שחוטפים, לתינוקות, לילדים. זה משהו שאנחנו חשבנו שזה אולי רק במקומות רחוקים, אי פעם קראנו ושמענו עליהם, והנה מתברר שאלה השכנים שלנו, וזה הניסיון שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בו, עם שכנים כאלה. אבל זה רק אומר לנו שוב, לזכור ולדעת את הדבר הפשוט ואת הדבר האמיתי, שכפי שהזכרתי, הקדוש ברוך הוא לא ייטוש לא את עמו ולא את נחלתו. זו ארץ הקודש שאנחנו נמצאים בה, הם ינסו, הם מנסים, ונכון, כבר היו גדולי עולם שאמרו שבחבלי משיח יהיה איתי ולא אחמיני, שיגיע אבל שאני לא אצטרך לראות אותו, כי לא יודע אם אוכל להחזיק מעמד ולראות אותו. הקדוש ברוך הוא בחר בנו כן לראות את החבלי משיח, כן להיות בדור שכזה. בעניין שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, זאת אומרת שאנחנו מסוגלים. כי הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אותנו בשום ניסיון שאנחנו לא מסוגלים לעמוד בו. אז אנחנו נמשיך הלאה, נמשיך בתפילות, נחזק עצמנו עם עוד פרק תהילים, עם עוד דף גמרא, עם עוד מאמץ להבנה של סוגיה, וההתגייסות של כולנו כאיש אל אחיו, כולנו כאיש אחד, נקווה שגם היא תצטרף כולה כאחד, והקדוש ברוך הוא יראה את המסירות של בניו, ובסייעתא דשמיא יכון אותנו לרחמים לפליטה.
אמן, אמן ואמן. אנחנו ממשיכים במסורת אבותינו עם פרקי התהילים, עם ההתחזקות בין אדם לחברו, בין אדם למקום. וכבר אמרנו הרב כאן בפתח הדברים, שמי שרואה את האירועים שהתרחשו, הגענו למצב שגם לשכל שלנו אין הסבר למה שקרה. ברור שזה נטו נטו, רואים את יד השם, והפעם זה גם אפילו לא בדרך הטבע, זה בצורה אפילו מעל הטבע, בניגוד להיגיון. וזה המסר.
ממש כך, אנחנו שוב, זה הכל, הרי תמיד אנחנו יודעים, כל דבר זה יד השם, אין דבר שהוא לא יד השם, אבל עכשיו אנחנו גם רואים אל מול עינינו את המציאות הזאת, ורואים את ההתנהלות הזאת, שהיא כל כך חריגה, כל כך לא שכיחה, ואז אנחנו אומרים, ברור, דבר כזה, רק הקדוש ברוך הוא זה שעושה זאת, ואנחנו בתפילה, תפילה, ושוב, אני רואה את ההתגייסות גם של כל עם ישראל, אתה רואה את כולם כאיש אחד, ואתה מבין שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא את העם שלו רוצה לחבר. לצערי אנחנו מצליחים להתחבר בימים כאלו. לצערי אנחנו זוכרים את ספר תהילים ואת המאמץ בדף הגמרא בימים כאלו. אבל אולי מכאן נתת לי ריח הנס להתנוסס. זה ניסיון עצום, אבל ממנו אנחנו יכולים לעלות ולהתנוסס ולהראות לקדוש ברוך הוא. בניך אנו יודעים שאתה אבינו, אבינו אהב הרחמן, אנחנו מבקשים ממך מחילה בחסד, מחילה ברחמים, מחילה לארץ הקודש, אשר כרגע זה גם דבר שאנחנו התפללנו עליו כל עשרת ימי תשובה. הרם כרם ישראל עמך, הרם כרם משיחך, זה כל כך חשוב, זה כל כך משמעותי, כי כבוד ישראל מחולל כעת בעמים, כשרואים כיצד מין כנופיה של רוצחים אכזרים מסוגלת לעשות דבר כזה, זה שוב לעמוד ולהזכיר לבורא עולם, לעמוד ולהגיד, ריבונו של עולם, עשה למען שמך הגדול והקדוש שנקרא עלינו בזכינו, ואנחנו מאמינים שאכן כך יהיה.
אמן ואמן. תודה רבה על דברי החיזוק, הגאון הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל, שיהיה בשורות טובות ובמהרה נבשה בגאולה אמיתית, אור גדול על ציון תאיר. בשורות טובות הרב, תודה רבה. אנחנו עכשיו עם ישראל מורגנשטרן, יושב ראש יחידה 360, מערך הסיוע הלאומי, שלום לך.
שלום.
לקחתם על עצמכם לטפל יחד עם המשטרה כמובן ופיקוד העורף, לרכז את כל נושא הנעדרים והשבועים. מה אתם עושים משעות הלילה? בואו תתאר לנו קודם כל מה עשיתם, באיזה נקודה אתם נמצאים, כי אנחנו שומעים את המשפחות שאומרות אין לנו מידע, לא מדברים איתנו, אנחנו לא יודעים מה קורה, אנשים שולחים תמונות בתקשורת. תעשה לנו קצת סדר מהצד שלכם.
אז קודם כל צריכים להבין שהאירוע הוא אירוע מאוד מורכב. מאתמול במוצאי החג פתחנו חפק, כי התחילו להגיע לנו טלפונים והודעות מכל מיני משפחות שמחפשות את האדם הכי יקר להם בעולם. אז התחלנו להקים חפק, התחלנו לרשום, בהתחלה זה היה ידנית, לא חשבנו שהסדר גודל כל כך גדול של אלפים, ופשוט ידנית התחלנו לרשום טלפון, שם, תעודת זהות, איפה נראה לאחרונה, ואז הבנו שהאירוע הוא עוצמתי, והפעלנו את המערכת, מה שנקרא את מערכת ה-CRM שלנו כבר, מערכת המחשוב, ולקראת חצות קיבלנו טלפון במשטרה, בואו תחברו אלינו, והגענו ללאב 433 אתמול לקראת חצות, ושם התחיל דברי הכאוס הגדול, שרק אז המשטרה והצבא החליטו להתחיל לראות מה חסר, מי חסר, מי נמצא, מי לא נמצא.
אז עכשיו שאנחנו 36 שעות אחרי תחילת האירוע, יש תמונת מצב?
אני יכול להגיד לך שעדיין אין תמונת מצב מלאה. אנחנו כרגע יושבים עם 450 איש נהדרים, אבל בסופו של דבר צריך לדעת, צריך לקחת את הזמן, וגם עם כל הצער.
כלומר 450 נדרים שאתם לא יודעים מי לצערנו הרב נרצח.
אני אסביר לרגע, כי זה חשוב לדעת גם מבחינת המשפחות. כרגע הנועל הוא שהיא משפחה, האדם החשוב להם ביותר בעולם, לא יצר קשר, היא צריכה להגיע פיזית ללאב 433 באיירפורט סיטי,
קריית שדה התעופה, כן.
כן, יחד עם משחת שיניים ומסרק ובגדים של אותו אדם, כדי לתת דגימת DNA, וגם להגיע עם קרוב משפחה מדרגה ראשונה כדי לקחת DNA. זה השלב הראשון. השלב הבא, שכרגע נעשים מאמצים תחת אש, לאסוף את כל הגופות מכל רחבי הגזרה הדרומית, להביא אותם לבסיס שנקרא בסיס השורה, איפה שנמצאת הרבנות הראשית, וברגע שמגיעים כל הגופות, שם נלקח DNA מהגופות, שם ניסה הדבר הראשוני שנקרא בעצם הזיהוי הראשוני. אם יש התאמה מלאה בין הזיהוי הראשוני לבין ה-DNA שנמסר אמש בערב, כמעט עד הבוקר שמשפחות מסרו את ה-DNA, אז ניתן לשחרר ולהוציא לקבורה. אם לא, מתחילים תהליך זיהוי יותר מורכב, עד שמגיעים תהליך זיהוי סופי ואנחנו יודעים מה קורה שם. בסוף, בסוף, בסוף נשאר עם רשימה שבעצם לא הגיעו גופות, וכנראה מן הסתם זה חטופים שנמצאים בעזה. זה מה שקורה כרגע, זה לא לוקח דקה. הלו?
כן, אנחנו איתך.
אתם איתי. זה לא לוקח דקה, זה לוקח שתיים, זה יכול לקחת ימים, ואני לא חושב שזה יסתיים לפני סוף השבוע הקרוב. אז גם המשפחות, עם כל
אז האירוע הוא גדול, הוא בכל קנה מידה מעל כל הממדים האפשריים שבכלל מדינת ישראל יודעת להכיל או ערוכה אליו, ועם כל הכאב והקושי של הרבה מאוד משפחות, אתה אומר מצד שני, אנחנו עושים את המקסימום האפשרי. כלומר, זה מה שאפשר. כל הכוחות עד הקצה.
צריך לדעת לאחד כוחות כולם, כל הארגונים והצבא והשב"כ והמשטרה, כולם לאחד כוחות. קודם כל לתת למשפחות את התשובות, אתה יודע, אין שמחה כהתרת הספקות, אפשר להגיד את המילה שמחה, אבל קודם כל שידעו מה המצב. פגשנו אתמול שם אמש משפחות בלהב 433, לפחות שהסיפורים מזעזעים. הייתה בחורה אחת שהייתה במסיבה והתקשרה לאבא שלה שיבוא להציל אותה, כי היא ברחה משם. הוא יצא דרומה, היא הצליחה איכשהו עם איזשהו טרמפ להגיע למרכז, והוא שהוא ירד דרומה, הוא נרצח בדרך. סיפורים מזעזעים שהיו שם. דרך אגב, שהגיע, הגיע לחפש אותו. היא עוד לא ידעה שאנחנו יודעים כבר שהוא נרצח. סיפורים מזעזעים, פשוט סיפורים מזעזעים, אבל עוד פעם, צריך לאחד כוחות כולם, וגם המשפחות צריכות לקחת נשימה ארוכה לצערי, אני אומר את זה, ולתת לצהל, לתת לארגונים, גם לנו כמובן, ל-360, לתת את הזמן.
ישראל מורגנשטרן, שראש יחידת 360, מערך הסיוע הלאומי, שיהיה בשורות טובות, ואשריכם על עבודת הקודש הזו, בשורות טובות.
בשורות טובות, לילה טוב.
באנו לבקש מלפניך בשם כל ישראל המבקשים את אור פניך באנו לבקש באנו לבקש מלפניך רחם על עמוסים וסרופים על קדושת שמך כי חסד ומת יקדמו פניך כי רבים ורבים את רחמך סלח לנו, שלח לנו ישועה ברחמים ממעונך סלח לנו, שלח לנו ישועה ברחמים ממעונך
הלילה ב-12 יחל בבית הכנסת זיכרון מוישה בירושלים בשכונת גאולה משמר של אמירת תהילים 24 שעות ברציפות הציבור מתבקש להצטרף אמירת אלפי ועשרות אלפי ספרי תהילים ברציפות עד להודעה חדשה 24 שעות אפשר להגיע בלילות, בימים, בבקרים כל מי שבירושלים ויכול להצטרף למיזם הגדול הזה אז כך נתבקשנו על ידי הגבאים למסור מיזם של אמירת תהילים רצוף 24 שעות, כאמור בזיכרון משה בשכונת גאולה בירושלים. אנחנו עם דובר המשטרה אלי לוי, שלום לך.
שלום, וראשית אני רוצה להתנצל על הזמן שהמתנתם לי, אנחנו בדיוק סיימנו הלוויה של...
אז זה ימים שאין לנו, אנחנו מעל הזמן, אלי, הכל בסדר. אתה יודע, קודם כל, משטרת ישראל ספגה מכה קשה, אנושה, מיטב השוטרים, בכל הגילאים, כל מיני תפקידים שונים, אנשים שונים, עדות, חוגים, מגזרים, רצח פשוט שאי אפשר לתאר אותו בתחנת המשטרה בסדרות, ועוד שוטרים רבים בכל מיני מקומות. איך מתרוממים? איך ממשיכים הלאה, אלי?
ואנחנו בימים מאוד קשים, אנחנו במלחמה, וכמו שאתה יודע, אנחנו במלחמה כבר כמעט יומיים, יום וחצי, שמדינת ישראל נמצאת במלחמה. מלחמה קשה, עקובה מדם. ואנחנו בשתי חזיתות. מצד אחד, הלוחמים שלנו, של הימם, של משמר הגבול, השוטרים של התחנות והיחידות המיוחדות, נלחמים, כי עדיין יש לא מעט חזיתות, שבהם יש קרבות של ממש, מול מחבלים שעדיין נמצאים, על אדמת מדינת ישראל, מחבלים שחדרו מאז המחבלי חמאס, שאותם עדיין לא הצלחנו לחסל, ולא הצלחנו להתגבר עליהם, הם עדיין מסתובבים. אז זה אחד. שתיים, כמו שאמרת נכון, משטרת ישראל והחיל משמר הגבול, ספגנו מכה עצובה, עם עניין ארוך מאוד של עבדות, כל אחד ואחד מהם גיבורים, גיבורים שעמדו פנים אל פנים, מול חוליות המחבלים, חלקם הצילו נחטפים, חלקם הצילו נצורים, חלקם פשוט שחררו בני ערובה, כל אחד ואחד מהם, אתה יודע, הימים עוד ארוכים לפנינו, שסיפורי הגבורה התגלו, עם ישראל יראה איזה גיבורים נפלו על קדושת הארץ הזאת כדי להחזיר את הביטחון של תושבי מדינת ישראל, לוחמי המג"ב, לוחמי הימ"מ, שוטרים ושוטרות של משטרת ישראל. אני רוצה רק ברשותך להצדיע הערב הזה לכלל שוטרי ושוטרות משטרת ישראל, אבל להזכיר אחד, מפקד המחוז הדרומי של המשטרה, ניצב אמיר כהן, שכבר מאז אתמול בשעה 6 בבוקר, ברגע שהחלה מתקפת הפחה הזאת, המשולבת על יישובי הדרום, מנהיג ומוביל את לוחמי ושוטרי הדרום והיחידות המיוחדות בדרום, באמת בלחימה של ממש, לחימה של ממש עם הלוחמים של משמר הגבול, ואנחנו בימים שמצד אחד עצובים ועוטפים את המשפחות השכולות, ויש לנו גם הרבה מאוד מנותקי קשר, אבי, גם את זה צריך לומר, שוטרים ושוטרות שלנו שעדיין לא הגענו אליהם.
אלי, אפשר באמצעותך להעביר ככה מסר אל הפיקוד למעלה, אתה יודע, אנחנו בתוך כאוס, ובכל זאת שהדבר הזה כן יאמר ויהיה על השולחן, כי הרי הרבה מאוד חיילים מגויסים, גם אנשי מילואים, כמעט כולם, כל מי שאני מכיר, יצא ליחידה שלו. מאחור נותרו מאות שכונות ברחבי הארץ. אם אני לוקח את קו התפר בירושלים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי תושבים שנמצאים על קו התפר, נשענים באמת על משטרת ישראל, על הסיירים, על שוטרי הקהילות, אבל יש מקום אולי לחשוב עכשיו, לעת המלחמה הזו, יש הרבה מאוד קצינים בדימוס, יש הרבה מאוד תושבים במקום, בעלי הכשרה, שרוצים, מוכנים להתנדב, להגנה, אתה יודע, לכל תרחיש שלא יהיה בשכונות האלה. הרי בסוף יש קו התפר לא רק בעזה, אלא בעוד מקומות. אתה יודע, אני זרוק את זה לחלל האוויר בעקבות פנייה של כמה מאזינים. תעביר את זה הלאה.
אז אני רוצה להתייחס לדברים החשובים שהעלית כרגע. נכון שהמשימה העיקרית שלנו זה הלחימה במחבלים שעדיין מסתובבים חופשי ומסתתרים בעיקר בדרום, שם בעיקר הלחימה. אבל מצד שני צריך לומר, מפכ"ל המשטרה ניצב יעקב שבתאי וראש אג"מ ניצב סיגל ברבי אמרו בדקות הראשונות של הלחימה שהם קוראים לכלל המתנדבים והמתנדבות במשטרת ישראל ומשמר הגבול להתנדב, להגיע, ותשמע, רוח ההתנדבות של עם ישראל, אני לא צריך לספר לך כמי שמוביל ו מכיר מקרוב, רוח התנדבות אדירה, אנשים עזבו את הכל, את ילדיהם, את פרנסתם, והתייצבו. גם כאלו שלא מתנדבים, שלא נמצאים במערך ההתנדבות, ומגיעים הטלפון הנייד שלי ושל חבריי הקצינים האחרים והמפקדים והמפכ"ל, פשוט קורסים מטוב הלב ורוח ההתנדבות האדירה מעוררת ההרצה הזאת. שתיים, צריך לומר שאנחנו גם גייסנו, או שיותר נכון, הם התגייסו מעצמם קצינים בכירים לשעבר במשטרת ישראל, מפקדים שעמדו מהרגע הראשון לטובת המשימה ונמצאים יחד איתנו. יש הרבה מאוד אנשים, אנחנו נהיה בכל מקום, אנשים שלא נמנים על מערך המתנדבים של משטרת ישראל ורוצים להתנדב יכולים לעשות את זה בדרכים. צריך לומר רבי רק דבר אחד, לא כל אדם יכול לקחת נשק ולצאת לקרב, יש דרך מסוימת, יש כל נושא הבטוחים, ההכשרות, אתה יודע, אנחנו ארגון ממשלתי וארגון מסודר, ואנחנו נשמח לקבל כל אדם שירצה להתנדב ולהיות חלק מהמערכה הזאת.
אנחנו לגמרי שומעים כל מילה, ומחזקים את ידי השוטרים, את כל כוחות הביטחון, עם ישראל מתאחד, רוח ההתנדבות והנתינה והאחדות, מרימים את המורל, מרימים את הראש בתוך האבל הכבד והבלתי ניתן, הממדים, אין מילים אפילו איך להכיל את האירוע הגדול הזה, ואנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה, נלחמים על הבית ועל החיים, ואנחנו איתכם, מתפללים, לומדים תורה, מחזקים את הכוחות, עושים מעשים טובים, כדי שגם הקדוש ברוך הוא, קודם כל הוא, יגן וישמור על חיילינו, על לוחמנו, על כל הכוחות, שכולם יחזרו בריאים ושלמים לבתיהם. אלי לוי, דובר משטרת ישראל, תודה רבה.
תודה, שיהיו בשורות טובות לעם ישראל.
אמן, תודה רבה. יוני אשר, אנחנו איתך, שלום יוני. שלום, סליחה, ניסן איתנו, שלום ניסן.
נכון, אני ניסן, אבא של יוני.
אבא של יוני.
הסבא של הנכדות שנחטפו.
תשמע, זה סיפור, אתה יודע מה, אין לי מילים, אבל אני לא יודע להיות במקום הזה, אני לא יודע מה לומר, אני לא יודע מה לשאול אותך, ניסן.
אני, מה אני יכול להגיד לך, כאילו, אנחנו מאתמול חווים חוויה מאוד קשה. אנחנו ניסינו ליצור קשר, ואני הבנתי שגם אני כבר דיבר איתכם פעם, אני לא טועה, אני יודע, הוא מתראיין המון. ועברנו חוויה מזעזעת.
אני רק אומר לכם שאתם הפכתם להיות השופר של עשרות משפחות אחרות, כלומר, הרעיונות הרבים. הקריאה הזאת להשכמה, להתעורר, שהגורמים ייקחו פיקוד, שמישהו יאמר משהו. אתם מייצגים באמירה הזו עשרות משפחות שנמצאות עכשיו באובדן, בחוסר עונים, בקושי, כמעט בלי יכולת.
זה מה שאנחנו טוענים. אנחנו חללית הירח. אמונה של עולם, אף אחד אפילו לא שאל אותנו, התקשר להגיד, תגיד לי בוא, תרשום את השם של הבנות, תעודות זהות שלהם. תזרוק את הפתק אחר כך. תן לי הרגשה שאתה מטפל בי. אף אחד לא מתקשר.
אתם מזהים בעצם את הקלה שלך ואת שתי נכדותיך, אתם מזהים אותם בסרטון כשהם בדרך לחמאס, כלומר זה ברור לעיני כל.
ברור שהם, לעיני כל, כולל האמא של קלתי.
כן, חמותו של יוני. רואים בוודאות, אתם מזהים בצורה ברורה, וגורמי מערכת הביטחון לא יודעים מה לעשות עם זה.
לא, גם לא. אנחנו ניסינו להעביר לכולם. דיברנו, אתה יודע, מישהו דרך, אבל אתה יודע, אנחנו מוגבלים, אנחנו לא אנשים שמסתובבים בתקשורת או בדרגים הגבוהים. אבל אני אומר, ריבונו של עולם, אף אחד שירים טלפון, שיגיד, שישאל אותנו שאלה, שיגיד מילה, אנחנו מסתדרים בכוחות עצמנו, תודה לבורא עולם. תודה לבוא עולם שיש לנו את האמונה, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אנחנו מאמינים שהכל יהיה בסדר, אבל תרימו טלפון, תשאלו אותנו, שאלה הכי פשוטה, מה השמות של הבנות, מה תעודות זהות שלהם, אתה יודע, כאילו דבר בסיסי, אלמנטרי, איפה האיכון האחרון של הטלפון, הכל יש לנו, אף אחד לא מדבר איתנו. אתה מבין, זה מה שמשגע, מעבר לטראומה המשפחתית, האישית,
תשמע, ניסן,
באמת ש...
לא נתפס. אחת הנכדות פחות מגיל 3, נכון?
כן, פחות מגיל 3. אני חושב שבפברואר צריכה להיות בת 3. כן,
בשני גם... איזה השבויה הכי קטנה מבחינת הגיל.
יש אחת יותר קטנה נראה לי, שיש אחת גם קטנה, גם קטנה, מאותו קיבוץ.
איזה חיות אדם.
אסון.
מי לוקח בשבי תינוקות? מה? איך הגענו לזה? אתה יודע, אין מילים אני כבר.
קשה לי להבין את זה, שהיא אמרה לי בטלפון, אני לא יכולה לדבר, וסגרה את הטלפון, והבנתי שזהו, אתה יודע, ואחרי שהם קרנו, זהו, אני הבנתי שזהו, זה נגמר הסיפור, אני כמו פחדתי לקבל גופות, וניסינו לשלוח לשם צבא לבתים ולבדוק, וזה. אבל אתה יודע, אומרים, תודה לבורא עולם לפחות שהם חיים, ובעזרת השם יחזרו בשלום.
קודם כל, ניסן, תשמע, אתם עומדים בחזית, נבחרתם שלא ברצונכם, למשימה הזו.
נכון. לא היינו רוצים להיות פה.
אף אחד לא רוצה להיות במקומכם. אין אבא, אין אמא, אין סבא וסבתא, אף אחד. אתה יודע, לא רק פה במדינה, בכל כדור הארץ, אין אדם שפוי, בן אנוש, שיכול לתאר את האירוע שאתם מתמודדים איתו. אני לא יודע מה מחזק אתכם, אני אגיד לך משהו. מאחוריכם יש עם שלם. עם שלם זה 15 מיליון יהודים בארץ ובעולם שנמצאים מאחורי ניסן, מאחורי יוני, מאחורי הילדות הקטנות, מאחורי האישה ושאר השבועים. נותנים לכם את כל הכוח, את כל החוסן, את כל החוזק. אתם חייבים להחזיק מעמד בשביל העם כולו. אתם נמצאים בחזית ניסן כדי להחזיק מעמד בשבילנו, אנחנו אחריכם.
אני, מה זה תזרק אותי? אני ממש מודה לך על הדברים היפים והנפלאים שלך. אני מאמין גדול בקדוש ברוך הוא. אני מאמין גדול בכוח ישראל. אני מאמין בכוח של העם היהודי. שבעזרת השם, בעזרת השם, הכל יבוא על מקומו בשלום. אתה מחזק אותי, אני מה זה מודה לך, באמת.
תבטחו בקדוש ברוך הוא. הכל הכל מאיתו התברך, הוא יודע למה וכמה ומה טוב ואיך טוב. אנחנו אנשים קטנים, אבל אם אתם תישברו, הרוח תיפול. אתם מחזיקים את הרוח של כל העם הזה. זה סך הכל 100 משפחות, 100 ומשהו משפחות שמחזיקות את הרוח של כל העם הזה ומראים לחיות הטרף האלה, לקחתם לנו את התינוקות ולא תשברו אותנו. ושאתם לא נשברים, יש לנו את הכוח ולכל מערכת הביטחון ולכל האזרחים לומר אם ניסן שהנכדות שלו נמצאות בעזה מרים ראש ואומר אני מאמין בקדוש ברוך הוא, מה אני אומר האזוב שעל הקיר? ולכן אנחנו אחריך באש ובמים.
תודה לך,
מחבקים אותך,
תודה רבה לכם,
בשורות טובות.
תודה,
אבי רוטנר וצוריאל קריספל על הקו, שלום לשניכם.
ערב טוב לכל עם ישראל.
ערב טוב. חבר'ה, מה זה הייאוש הזה? אנחנו בדרך לניצחון, והקדוש ברוך הוא איתנו. רצחו לנו 6 מיליון, ולא נשברנו, ובטח שעכשיו לא נשבר. וצריך עדיין להמשיך לפעול ולהילחם, ואני רוצה לשאול אותך, אבי, על הסיפור הזה של המתנדבים, שבאים ואומרים, אנחנו יודעים להשתמש בנשק, עברנו את כל מה שצריך, יש לנו את כל ההכשרה, תנו לנו לסייע. מה קורה שם?
כן, כמו שאתה אומר, רק עם דיכון אחד קטן, זה לא מתנדבים, זה ממש שוטרים לכל דבר ועניין, לשעבר, משרתי חובה במשטרה, ומשרתי שירות אזרחי ביטחוני במשטרה, שוטרים עם כל הסמכויות, עם הנשק, עם ההכשרה, עם האימונים, עם הכל, כל מה שיש לכל שוטר בחוץ. שהשתחררנו משירות בין בחודשים האחרונים, בין בשנים האחרונות, ולמעשה אנחנו אפילו לא זכאים להחזיק נשק פרטי אזרחי. אנחנו אפילו לא נמצאים בתבחינים של הרפורמה החדשה שעוד הכניס איתמר בן גביר השר. ובמעגלים שבהם אני חי אנחנו עשרות כאלה, שפשוט יושבים בבית חסרי אונים.
מאיפה אתה אבי?
מתחננים. אני גר בבית שמש.
בית שמש. צוריאל קריספל, אתה מאיפה?
אני מירושלים, רמת שלמה, מרחק יריקה משכונת שועפת, ממש
נגיע. ובעצם אתה אומר את אותו סיפור?
אני אומר יותר מזה, יש לנו פה בשכונה קצינים, מגדים לשעבר בגולני, רבי סרנים, מפקדים, סמגדים, שמתחננים. בואו לא נחכה שנצטרך לתאר פה בתים, תנו לנו נשק ארוך, תעבירו אותנו מטווח קצר אם צריך, אני חושב שאפשר לשמוך על מגד שפיקד על גדוד בגולני, שהוא ידע להשתמש טוב בנשק, וגם כן לנהל את העסק כמו שצריך. פניתי לשר לביטחון.
אתם בעצם קוראים להקמת כיתות כוננות אזרחיות?
אני אגיד לך, היו איתי בקשר. אני פניתי גם לממז וגם לשר לביטחון פנים, הגיעו אליי בטלפון ממפקד היחידה להתנדבות, רק הוא אומר לי, תשמע, זה בעיה, אנחנו לא יכולים להקים מיליציות. אמרתי לו, אני לא בקש מיליציות. כרגע זה את קצרה אלי יעקב, בואו, עכשיו בואו מחוץ לקופסה, יש פה אנשים מספיק אחראים, מדובר פה באנשים מנוסים, אנשים שניהלו מערכות, ניהלו קרבות, בסך הכל מה שמבקשים זה ליצור כל א', דבר ראשון, ביטחון לתושבי השכונה, להרגיע, ברגע שרואים שמסתובבים פה ציבור שלנו, עם נשקים ארוכים, ועם חלילה חס ושלום, נזדקק, כבר שלא נזדקק, אבל שנוכל להגיד כמו צריך, זה שיש
הבא להורגך, שכם להורגו, ברור.
אנחנו לא רוצים להרוג אף אחד, אנחנו רוצים...
כן, לא, ברור, להגן, לעשות...
ולא רוצים לחזור על תסמין בארי, או כפר עזה ודברים כאלה. אני חושב שזה זמן שצריך להרים את הדברים האלה למעלה למקבלי ההחלטות, לחשוב מחוץ לקופסה, לא צריכים לתת נשק לכל דכפין, זה ברור שלא, ברור
שלא. לא ברור, קובעים קריטריון, ומי שבאמת בא לניסיון.
זה נגיד ממש כך, שיפתחו את המחשבים של צהל, באנטר אחד, הם מקבלים את כל הלוחמים לשעבר, בעלי דרגות, בעלי קצונה, מפקדים בצהל, שנמצאים באזור, בשכונות שעוטפות את השכונות הערביות, ולזמן אותם, לקרוא לכולם, אני בטוח שכולם יסמכו לעשות בעול הזה, אנשים מבינים שצריך לשמור על הבית, זה לא צחוק, המצב הוא רציני, סופר. ואני מקווה שמישהו איתה שתיקח את העסק לידיים.
טוב, אנחנו עם הקריאה שלכם מעבירים אותה גם כאן, מהדהדים אותה למעלה, יש פה...
אבי, ברשותך.
כן, אבי.
אבי, ברשותך, אני רק רוצה לדייק איזה נקודה. אמר צוריאל שצריך לחשוב מחוץ לקופסה. שמעתי קודם את דובר משטרת ישראל, אלי לוי, שיש עניין של ביטוחים והכשרה ונשקים, זה נשקים של המדינה, זה מלא בעיות פרוצדורליות. אני עסקתי בגיוס מתנדבים, אני מכיר איך המערך הזה עובד, אני מכיר את הדברים פחות או יותר. אנחנו השוטרים לשעבר, שוטרי החובה ומשרתי האזרחי ביטחוני, יכולים להיכנס בקטגוריות האלה.
זה הכל עניין. הם לא צריכים לעבור בירוקרטיה ארוכה.
כן, זה פשוט מאוד. צריך רק לקחת מבס עם הרשאות לתוכנה הספציפית ש... בקיצור, אני לא, אין צורך לפתוח
לא, את לא, כל הפרוצדורה. לא, לא, ברור, אתה אומר רבותיי, נכון שכדי להוציא סתם לאיזשהו מילואימניק לשעבר נשק, זה דורש בירוקרטיה, כי הוא כרגע אזרח לכל דבר, הוא אפילו לא מופיע במשטרה, מול שוטר לשעבר, שנמצא כבר בתוך הפול.
ללא ספק.
ופה אפשר לקצר הליכים בירוקרטיים לגמרי, ולהקים
כן,
כיתות כוננות מסודרות.
גם את השלב הזה עברתי את המיונים של המשטרה, עברתי, נפעלתי פה כדי להקים משמר שכונתי, עברתי את כל התבחינים ואושרתי, ושום דבר לא זז. אז איך שתרצו, או בתור לוחם לשעבר, או בתור שוטר לעתיד, בואו, כן. רק לעשות, לא, לא זמן לדבר.
אבי רוטנר, צוריאל קריספל, שיהיה בשורות טובות, שמתם אמן, פה כתובת על הקיר, נקווה שלא נצטרך לקרוא אותה שוב בעתיד. אמן. תודה, בשורות טובות. מוטי אלפרין איתנו, שלום מוטי.
שלום וברכה, ערב טוב.
בני גנץ מושיט יד לממשלה ואומר לנתניהו, אני מוכן לבוא, נתניהו לא מגיב עדיין.
כן, צריך לומר, כמו שרואים אז גם בני גנץ, גם יאיר לפיד, אפילו אביגדור ליברמן, אומרים שמוכנים להיכנס לממשלה, כל אחד עם התנאים שלו, אבל מי ששותק עד עכשיו זה נתניהו, ראש הממשלה, שהוא זה שצריך לקבל את ההחלטה על הכניסה, אבל לא רק נתניהו שותק כלפי חוץ, לגמרי להתייעץ עם החברים כיום בקואליציה, אם זה המפלגות החרדיות, ואם זה עוצמה יהודית ועצמת הדתית, ונתניהו עד עכשיו לא דיבר עם המפלגות החרדיות, לא עם ראשי הסיעות החרדיות, לא עם ארי דרי, לא עם משה גפני, לא עם יצחק גולדקנופ, וכשאנחנו שואלים אותם האם הם יהיו מוכנים להצטרף, האם הם מוכנים בעצם שבני גנץ נניח ייכנס לממשלת אחדות כזאת, אז הם אומרים שלמעשה אין להם איזו התנגדות עקרונית, כמובן כל אחד יציב איזה תנאים, כדי לוודא שהממשלה הזאת תהיה רק על נושא כן. ביטחוני ולא יתעסקו בעוד נושאים.
אוקיי, נמתין אל הבאות, נקווה שגם ממשלת אחדות כזו תקום, ואז גם יתרום לאחדות ולהתלכדות, וגם אף אחד לא יוכל לומר להאשים, היה צריך לעשות אחרת או ככה. זה תמיד טוב בעת מלחמה שכזו. מוטי אלפרין, תודה רבה. עוברים אליך שלום אוריזן, נושאת מטוסים אמריקאית בדרכה לאזורנו.
כן, דיברנו על זה בתחילת השעה על כוונות אמריקניות כאלה ודיבורים כאלה, ובזמן שעבר ההחלטה הזאת ירדה לפועל. נושאת המטוסים האמריקנית USS פורד וכמה ספינות צי נוצפות וגם מטוסי קרב שחונים במדינות אחרות במזרח התיכון קיבלו פקודה להתחיל לנוע לעבר ישראל. זאת אומרת, זה משהו שהתנועה שלהם תתחיל באופן מיידי, ייקח מטבע הדברים כמה ימים עד שהם יגיעו לכאן, אבל בהחלט האמירה האמריקנית על תמיכה בישראל, וגם לא פחות חשוב, וגם על זה דיברנו, על הצבת תמור הזרה מאוד מאוד בוהק לחיזבאללה, יצא לדרך, אמריקאים שולחים, ואיראן כמובן, יצא לדרך, אמריקאים שולחים תגבורת שכבר החלה לנו לכיווננו, כפי שמעתי כך כמה ממצי תגיע, אבל זה יעזור לנו, וגם אבי, גם אם המלחמה הזאת תהיה רק בעזה, כמובן שזה יעזור, זה מטוסים שיכולים לצאת לגיחות הפצצה, זה מטוסים שמטבע הדברים יש להם אולי טילים כאלו ואחרים למקרה שישראל תזדקק, גם בספינות הללו יש הספקה גדולה ונרחבת, משהו שבהחלט צריך כגב לישראל, וזה בנוסף לתחמושת נוספת שישראל ביקשה ושאמורה להגיע, כמו טילים מיירטים, מערכות כיפות ברזל, מערכות כיפות ברזל ירו כל כך הרבה טילים, וזה אפשר לומר בעדינות קצת פגע במלאי שלהם, וגם עוד הרבה ציוד, גם מערכות סייבר אגב, מערכות הגנה, מערכות התקפה, כל מיני דברים מודיעינים שישראל צריכה, צריכה אגב האמריקנית, הלוויינים האמריקנים, את היכולות שלהם הבלתי נדלות, אז אפשר לומר שכל אלו כאלו, כל אלו נמצאים כעת לרשותה של ישראל.
שלום אוריזל, תודה ובשורות טובות.
וכמובן אם יהיה עוד חדש, נשוב ונעדכן.
אכן, תודה. עכשיו אנחנו עם איתי גדסי, כתבנו שיצא למסיבת העיתונאים של משפחות הנעדרים והחטופים. אני מבין שהאירוע הזה, איתי, קשה מנסו. אין אפשר להכין.
ממש ככה. זה, אתה יודע, מספיק לשמוע את ההורים וכל המשפחות, ובאמת הגיעו לכאן עשרות משפחות, כי לצערנו מדובר במגה אירוע. משהו שאנחנו לא מכירים. כל אחד מהם מספר, אני חייב לומר שזה התחיל קצת באיחור והם פשוט לא יכלו להתאפק, אתה יודע, אנשים עומדים וכל אחד לא יודע מה קורה עם בן המשפחה שלו, מתחיל לדבר ולספר, מדברים על כך, כולם מדברים על כך שעד לרגע זה אין להם תשובות, הם לא יודעים שום דבר, כלום, למעשה אף נציג רשמי לא דיבר איתם, גל הירש מונה על ידי הממשלה לטפל מול המשפחות, כך הם עדכנו אותנו עכשיו, ואתה שומע כל אחד והסיפור שלו, איפה זה תפס אותו, ואיפה הבן או הבת שלו היו, ואיך נותק הקשר, ואתה יודע, אני חושב שאנחנו הולכים לקראת אירוע שיהיה קשה מאוד להכיל אותו, אם היה לנו גלעד שליט אחד, אז הפעם המכפלות הן הרבה יותר גבוהות וגדולות לצערנו, ונקווה שנעבור את זה, אתה יודע, לשמוע את הדברים שהם אומרים כאן, וכמו שאמרתי, יש כאן עשרות משפחות שעד רגע זה, חלקם לא יודעים מה קורה, חלקם כן יודעים, חלקם מספרים שהם יודעים שהילד, הבן שלהם נמצא בלב עזה, וראו אותו בסרטונים שהופצו לאחר מכן, וקוראים כמובן גם לראש הממשלה להיכנס בעניין ולהחזיר אותם בריאים ושלמים, וגם בעצם לתת להם תשובות לאלה שכן גורל יקירם עדיין לא ידוע, כן להגיד להם מה קורה, מה מתקדם עם העניין הזה, אנחנו יודעים על כמות הנרצחים שגדלה בשעות האחרונות, לאחר שמתוארים עוד ועוד שטחים ומקומות, ומזוהים עוד גופות לצערנו, ולכן האירוע הזה כאן הוא ממש, אתה יודע, לעמוד כאן ברבע שעה האחרונה, ו... לשמוע את כל השיחות ואת כל הסיפורים ואת כל התיאורים הקוראי לב, זה משהו
בלתי נתפס,
משהו שכנראה הולך ללווה, כן, משהו שהולך
ללווה. רק התחלנו את האירוע, אנחנו בתחילת הדרך, החמאס בעצמו עוד לא יודע מה לעשות עם כל כך הרבה שבועים לצערנו, ויקח זמן, כן, עד שנבין ונעמוד, ואתה יודע שיש בצד השני נשים וילדים, אתה רואה את המשפחות שלהם, כן, זה לא קל. איתי, נצרף לשיחתנו את ישי כהן. שלום ישי.
שלום, אתם תופסים אותי בהפתעה, לא תכנו אותי את השיחה הזו, כשאני באמצע שיחה אחרת עם גורם שנמצא בכל האירוע של זיהוי החללים. והדברים שהוא מתאר לי בשיחה על מה שעובר עליהם מול המשפחות, ובכלל, הוא אומר זה אירוע שלא ידענו כמותו, לא נערכנו אליו, זה מאות תקופות שמגיעות במסעיות אחת אחרי השנייה, לא יודעים מאיפה להתחיל, מאיפה לסיים, שלב שלב, אז להבנתי הצבא לוקח שם איזשהו פיקוד כרגע גם על האירוע האזרחי של הגופות, ותוך כדי שיחה מספר גם גורם מתוך זקה שהיה שם באיסוף הגופות, המרות שהיו שם בקיבוצים שנמחקו, צריך לומר, קיבוצים נמחקו שם בעוטף, האכזריות הנוראית, וחלק מהתמונות שמצלמות ההבטחה שאתה רואה את החילוצים בזמן אמת של ההורים שמצליחים לחלץ את הילדים ואז הם בעצמם נטבחים, בחיי לא האמנתי שיראה כאלו תמונות. בצהריים דיבר איתי חבר טוב שגר באחד מהיישובים האלו, וכשהוא מספר לי בצחת טלפון, כשהוא בוכה, והם מדבר איתך על איש עסקים מאוד עמיד, חלק המאזים אולי מכירים גם את השם שלו, ואני לא נקוב בשידור. ונפגשתי איתו רק בחג הסוכות האחרון, פעמיים, בשמחה בת השואבה, בביר שבע ובעוד אירוע. הוא מספר לי, הייתי בבית שלו, שהוא בבוקר של שבת, מתעורר כדי לצאת לשמחה תורה, ופתאום הוא שומע את היריות ואת האזעקות, הוא נכנס לממד, שוכב על הרצפה, עם אשתו והילדים, והוא מתאר לי את הרגעים שהוא שומע את המחבלים בתוך הבית. מחבלי חמאס בתוך הבית שלו, יריות, מחפשים אותו, את אשתו, את הילדים, ואסור שבטעות אחד הילדים ישמיע קול של בכי מלא. אגב, הם יצאו בנס גדול, בסוף המחבלים יצאו, לא מצאו אותם בתוך הממד, הם דפקו על הממד.
שמע, איתי וישי, כל התיאורים האלה שאנחנו שומעים, זה הסיפורים שקראנו על קרקוב במלחמת העולם השנייה, בשואה, על איזה סליק שהיו בו ילדים, שהנאצים עמדו להם על הראש, והם חנקו את הילדים כדי שהם לא יבכו. כדי להציל את המבוגרים, זה אותם סיפורים, זה אותו דבר. 700 נרצחים ביום, לא היה לנו מאז.
המספר עוד יגדל, המספר עוד יגדל,
לצערי.
אתה לא יודע כמה, אז אני מכירים גם את התפקידים האחרים שלך בחיים, ואתה יודע מה קורה שם במקומות של זיהוי החללים. כרגע המספר עוד יגדל, ויש אזורים שהצבא עוד לא נכנס אליהם, יש משפחות שנטבחו בתוך הבתים והצבא עוד לא הגיע אליהם, שנשרפו חיים. האכזריות שלהם, האכזריות הנוראית של אותם מחבלים, זה פשוט אירוע בלתי נתפס. ואני אומר לך שוב, אני שומע את התיאורים, קורא את הסיפורים, שומע את החברים שגרים שם, לא נותרנו חוץ מלהתפלל, לבכות, ועוד פעם לבכות, ועוד פעם לבכות, ולהביא מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אתה יודע, בחג שמחת תורה, אני מעריך שהרבה מאזינים, בטח, אני חושב שכל המאזינים שמעו את האזעקות כמעט בכל פינה, בטח ירושלים, גוש דן. כשהיו את האזעקות, שמענו את ה... הבנו שקורה משהו, ואז מגיעים אצלנו בבית כנסת, יש לוחמי ימ"מ שבאו לקחת אותם, ואתה שומע את האירוע ואומרים לך 50 הרוגים ומספר חטופים, 3-4 חטופים, אתה לא מבין מה קורה. ואנחנו יממה אחרי, אנחנו פחות מיממה יממה אחרי צאת החג, ואנחנו מדברים על 700 הרוגים, 700 נרצחים, עשרות חטופים, אירוע שלא דמיינו שיגיע. אני יודע, זה ימים כאלו שאתה שותק, ואני יום שלם מנסה להבין מה קורה פה. ואני אבקש לך גם בקשה אחת, אבי, אני חושב שאני מבקש אותה גם בשם לא מעט מאזינים שלך. אנחנו יודעים כמה מאזינים ששומעים את הרדיו מהבוקר לערב להבין את גודל האסון. אני חושב שצריך להשקיע לא פחות מהזמן שאנחנו מדברים על האסון, על המספרים, על הלחימה שהייתה, והלחימה הגדולה קשה כנראה שתהיה כאן בימים הקרובים, כפי מה שאנחנו מבינים. צריכים להשקיע חצי מהזמן להורים, כדי לדעת איך לדבר עם הילדים, מה לדבר עם הילדים, מה לא לדבר עם הילדים, מה לשתף, מה עונים לשאלות שלהם. כל אבא מתמודד, כל אמא מתמודדת עם זה מאז אתמול בערב, והילדים שומעים. אני חושב שזה אחד האירועים שגם פה אנחנו לא יודעים מה לעשות.
כן, אני מצטרף לדברים, אני הייתי מוסיף, אבל שאנחנו עדיין בעיצומו של האירוע, אתה יודע, עדיין אין מה לסכם. העובדה שעדיין מחבלים, חמושים, מסתובבים בתוך שטח ישראל, אם זה בקיבוצים או לא משנה איפה, זה אומר שאנחנו עדיין בעיצומו של האירוע. ואם אנחנו מסתכלים לצפון, אז לפחות על פי תדרוכי המודיעין וההתחממות בגזרה, אז אפשר לראות שנערכים ב-24 שעות, 48 שעות הקרובות, לאיזשהו משהו גם באזור הצפוני. ולכן, כל אחד צריך לראות איפה הוא תורם את חלקו, ואיפה הוא מצליח לסייע ולעזור. גם אם זה מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית, ראינו שגדולי ישראל הורו לפתוח את הזמן מוקדם, אז גם מהבחינה הזאת הרוחנית, ושכל אחד, אתה יודע, יסתכל איפה הוא יכול, גם אפילו באזור שלו, זה לא חייב להיות מחוץ
כן,
האזור.
כן, לא חסר יוזמות של התנדבות, מתרומת דם ועד משלוחים של מזון וציוד יבש.
ועד בכלל, תיאום בין המשפחות, יש המון המון דברים שעושים, ראיתי כמה יוזמות שכל אחד ימצא לו את היוזמה שלו, כי בהחלט אם גם הגזרה הצפונית התלקח, אז אין ספק שבתוך האנדרלמוסיה שאנחנו רואים עכשיו רק בגזרה אחת, נראה פה דברים, אני מקווה שלא נראה, חס שלום, אבל דברים שיצריכו מכל אחד ואחד מאיתנו, אתה יודע, לתת גם כן את שלו, ונקווה שבאמת האירוע הזה יסתיים, אתה יודע, המלחמה הזאת, זה כבר לא אירוע, זה לא משהו שאפשר להגדיר אותו בתור אירוע, לא מקומי ולא מקומי.
זו מלחמה שתלווה אותנו על
זה. זו מלחמה שתשנה את פניה של המדינה, זה...
נכון, אומר לי גורם מדיני בכיר הערב שזו מלחמה שתימשך לא ימים אלא שבועות.
ולא פעם...
אנחנו
צריכים להאריך לזה, ואני אומר עוד פעם אבי. המלחמה זה דווקא כאולי התוכנית המרכזית היום ברדיו החרדי. תשקיעו חצי מהזמן לדבר עם ההורים, מה אומרים, מה לא אומרים. הילד שואל אותך את השאלה, ואני שואל את זה בשידור, אני מעריך שכל ההורים שואלים, אבא, זה נכון שיש 700 נרצחים? מה אתה עונה לו באותו רגע? זה אירוע שמדינה שלמה
נמצאת. יש הרבה סוגי הורים, וחלק מהילדים חשופים לאמצעי מדיה כאלו ואחרים, ואני, אם אני יכול לתת את הטיפ שלי בנושא הזה שאתה מדבר עליו, זה קודם כל כמה שפחות חשיפה לדברים מצמררים שאנחנו רואים בוואטסאפ, ברשתות, כל מיני תיעודים שפשוט מי שרואה אותם פעם.
לא, אבל מעבר לזה, מעבר לזה צריך בסוף לזכור.
מעבר לזה עוד טיפ אחד, עוד טיפ אחד. מה שההורה משדר, אם ההורה בפאניקה, זה מאוד בעיה לבוא להגיד לילד תרגע. ולכן גם מורים שנמצאים, אתה יודע,
אבל ההורים בפאניקה, ולכן הם
צריכים פה לעשות.
נכון.
לא, לא, אז רגע, רגע, אישה.
שאתם סופרים את המספרים ששפעת,
אם אנחנו מדברים על המאזינים שלנו, מאמינים, בני מאמינים, צריך כהורים לנתב את כל הלחץ והפאניקה לעולם הרוחני והאמוני. כן, ילדי היקר, הקדוש ברוך הוא גזר עלינו גזרה קשה, כי הוא רוצה שנתחזק. והוא רוצה שנתפלל, ויש הרבה מאוד הרוגים, אני לא יודע בדיוק מה המספר, יכול להיות 700, יכול להיות פחות, יכול להיות יותר, עוד לא יודעים, אבל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה שאנחנו נאמר תהילים יותר, שאנחנו נעשה יותר השתדלות בשמירת הלשון, לקחת את כל הפאניקה והדמיונות ומה קרה, זה לקח זה למקום הרוחני, זה אחד, ושתיים, להימנע מתיאורים, ומדברים, נשים לב שמדברים בטלפון בבית, הילדים מאזינים, מה אומרים, מי אומר, הסבא שואל.
שהרדיו פתוח בבית, ושאם אבא צופה במשהו, הכל פתוח, והילדים היום לא טיפשים, הם מזהים כל דבר ושומעים כל פיפס נדע, ואני חושב שאתה, בניגוד אליי, יש לך לא מעט ניסיון רע בנושא הזה, עם כל העבודה, עם החסד של אמת שלך, אביב, בכל מה שקשור לזיהוי חללי צהל. ואני רוצה עוד דבר אחד, במעבר חד, ואפילו גס ומכוער, אבל אני חייב לומר גם את זה בשידור. אני חושב שהעובדה שהערב הזה, עוד רגע, שעה 9 בערב, 700 נרצחים, ואני יודע שראש הממשלה יודע את המספרים שהם לא 700, הם יותר מ-700. העובדה שעד הרגע, 37 שעות מאז האירוע, האירוע הקשה, אולי הקשה ביותר בתולדות המדינה, מבחינת פיגועים, מבחינת עזה, לא הוקמה כאן ממשלת חירום מחרפה.
מה רלוונטי ממשלת חרום, אישי? מה זה רלוונטי? איזה החלטות הם יכולים לקבל? תעזור פוליטיקה, אישי. אישי, לא רלוונטי, עזור. הצבא מתנהל, הצבא פועל.
תקשיב, אמר לי גורם חרדי בכיר שיושב בכל הדיונים האלו, מאז השבת. הוא אומר לי, לקראת הפעולות שאנחנו הולכים ונוקטים, הולכים לנקוט בשבועות הקרובים, חייבים כאן ממשלת חירום שכל העם יהיה מאוחד.
חייב גיבוי, גיבוי.
שלא יהיה כאן ממשלה שמייצגת...
גיבוי מלא שלא יצא מצב, איתי, לא, לא, רגע, 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 איתי, איתי.
אין ספק שכולם מדברים כרגע פעולה, זה לא השאלה.
איתי, איתי, מילה אחת רק.
זה לא גיבוי, זה צריך ליציאה לקבלת החלטות.
לא, רק שנייה, שנייה אחת, שנייה אחת.
לקבלת ההחלטות שישב גם בן גביר וגם בני גנץ.
אם עוד שבוע, בעקבות פעילות גדולה של צה"ל, חלילה, יהיו לנו אבדות בנפש. יודע הציבור שההחלטה לעשות את אותה פעולה נקודתית כאן או שם התקבלה פה אחד על ידי כל צמרת ההנהגה של מדינת ישראל, ימין ושמאל כאחד, ולא יאמרו, אוקיי, הוא משתמש בילדים שלנו.
אבי, מי יגיד? העולם נתן לנו לגיטימציה לכל פעולה. תגיד, מה קורה לכם? ביידן שלח לפה נושאת מטוסים הכי גדולה של ארצות הברית. כולם מבינים שהאירוע פה זה לא אירוע שהרגו פה שלוש אנשים.
אתה טועה, יש עדיין אנשים, איתי, שהם לא בסביבתך.
אם אני טועה, ויש מישהו שבא ואומר, שנייה, תן לי מילה.
יש היום מישהו שבא ואומר שהממשלה השבויה בידי אנשים חסרי ניסיון, ושרים חסרי ניסיון, וכל מיני תירוצים.
מי חסר ניסיון? ותגיד לי, אתה רציני? מה, נראה לך שמאי גולן מקבל את החלטות? תגיד לי, אתם רציניים? באיפה לשלוח כוחות? זה קשקוש לבוא ולהגיד, ואני אגיד לך יותר מזה. בן אדם כמו יאיר לפיד, שמגיע בערב כזה, ואומר, אני מתנה תנאים כאלו ואחרים להוציא תאור ולהכניס תאור ולקבל תיק כזה או אחר. לא משנה, אם אתם מדברים על הלגיטימיות של הפעולה, אז מה זה משנה אם זה גנץ או לפיד? צריך פה איכות של כולם.
לא, אני בניגוד לאבי איתה, אני לא חושב שזה רק לגיטימיות של הפעולה.
אז שמה, מי צריך אותם?
רגע, תן לי להשלים משפט ברשותך, בערב כזה אני לא יכול להתווכח ודאי לא בשידור. אני חושב שהעובדה שהעם כולו נמצא באבל, שלא זכרו לנו בעשרות השנים האחרונות, העובדה שיש אלפי לוחמים שנמצאים כבר בגבול, אלפים שנמצאים בדרכם, אין לצפון ואין לדרום, וזה לא מידע סודי, זה כולנו יודעים את זה, הם צריכים לדעת שבקבינט יושבים כל הנציגים, גם של ימין, גם של שמאל, שהעם הזה מאוחד ברגע הזה, וגם האויב שלנו, המסר שהוא מקבל.
אני מחכים איתך לחלוטין, מאוחד ללא תנאים. אין את התנאים בשעה כזאת.
בני גנץ לא יציב שום תנאי, אחר.
איתי, אתה שמעת גנץ מבני גנץ, תנאי מבני גנץ, הוא אומר, אני מוכן להיכנס רק שתהיה לי השפעה, והוא צודק.
טוב, איתי גדסי, שי כהן.
חברים,
ערב עצוב, נקווה שנסיים אותו. שיהיה
בשורות טובות. בואו נתחזק ונמשיך בכל הכוח. הקדוש ברוך הוא בצד שלנו. מצפה, אוהב אותנו, רוצה אותנו יותר קרובים, יותר לוקחים אותו בחשבון, וזה מה שנתחיל לעשות גם מהערב. ישי כהן, איתי גדסי, תודה רבה, בשורות טובות. כאן אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה לצוות ההפקה, שיהיה תודה גם לנתי שולמן איתנו בהפקה. ואנחנו הולכים לקראת יממה עם עוד שמות, עם עוד משפחות, עם עוד מאות יתומים ואלמנות. והקדוש ברוך הוא איתנו, לא ניפול. בשורות טובות.
ואם כל כך קשה דרך בני, אוי בני, אל תראו כי ידחוקוני בני מלי ברקים. אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש. אל תיפול, שמה בני, כי אני אוהב ומחבק אותך. רק אל תיפול, יחכים שוין בל גבל גבל. רק אל תיפול,
אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש. אל תיפול.